צריך ירד הפסק
שיהיה תיקון, שיהיה תשובה על הדברים. טוב, אני אשתדל בלי נדר לצמצם קצת את הדברים על פרשת שבוע כדי לייחד כמה דברים גם לעשרה בטבת. בדרך כלל יש שיעור בצום עצמו, אבל הפעם זה לא יהיה, וגם טוב לחשוב על הדברים מראש. ולמרות שאני בטח קוראים לו קיצור בארוחת ערב, הוא הקריא בימים האחרונים מתוך שיחות הרב ציוד על עשרה בטבת, אבל יש פה כמה אברכים שזוכים לאכול בבית, שאליהם נחזור. לא, רגע, הדברים החשובים בלי לדעת נחזור. אבל בואו נתחיל בעזרת השם עם פרשת השבוע. וברשותכם, למרות שזה לא מופיע פה כהגדרה של סיכום, אבל אני חש, אני לא מחדש כלום, אבל אני מרשה לעצמי לומר שדרך השיחות לפרשת ויחי אנחנו יכולים לנסות לקבל איזשהו מבט כולל לספר בראשית. כי יש פה נקודה מאוד חשובה. בכלל, בסיום, צריך לדעת שהיתרון הגדול זה שאתה יכול, מה שקרה, להתבונן בצורה כוללת, ואז בעזרת השם אתה יכול לקחת את זה הלאה, לא במובן חס ושלום של תלמיד בתיכון שהוא שמח שגמר וכבר יכול, מה שקרה, להוריד את הספר, כן, במקרה הטוב רק להוריד אותו, כן. אבל יש פה באמת איזושהי נקודה מאוד עקרונית, ולכן גם נקודות מסוימות שאנחנו נדגיש תוך כדי זה השיחה של פרשת ויחי, שתי השיחות, אני אנסה לדלג מסדרה א' לסדרה ב', יש פה כמה נקודות, וכנראה גם שלא במקרה ככה ממש תרגום אונקלוס תופס פה לפחות בשתי נקודות, ואולי אפילו נספיק לדבר על נקודה שלישית, אבל זה לא מופיע פה בשיחות, ואני גם ככה חושש שלא נספיק את העיקר. אם כן, ככה, אז אחרי דברי ההקדמה שהם אמורים להיות גם דברי סיכום לספר בראשית, זה פחות או יותר מה שאנחנו ננסה לגעת בעניין. אז יש לנו תחילת הפרשה, כמו שגם קראנו כן הבוקר בתורה, אחר כך נגיע במרכאות להפי אנד, כן, לסיום הטוב של ספר בראשית. אבל יש פה את העניין של מאלה, ויאמר בני הם אשר נתן לי אלוקים הזה, ויאמר ככם נעלי ואברכם, וכולם זוכרים את ההמשך, למרות שלא קראנו אותו היום בתורה, שיוסף מסדר את הילדים בצורה כזאת שיעקב יוכל לשים את יד ימין, שהיא היד החזקה, על הראש של מנשה, כי הוא הבכור, ויוסף, מה עושה? יעקב, מה הוא עושה? סיכל את ידיו, נכון? אז מה זה סיכל את ידיו? תנסו להסביר, יש פה הקלטה, אז אל תעשו לי עם הידיים ככה, כן? מה זה סיכל את ידיו?
אצליב.
מה? אצליב. איפה זה כתוב, עם איזה שורש זה? כולם יודעים, זה נכון שזה מה שהוא עשה. נכון, בפועל, כן, הוא עשה עם הידיים כמו X, כן? אבל בואו נתחיל עם התרגום. כן, ואיך אנחנו אומרים פה? פסוק י' ד' אומר אונקלוס, הושיט ישראל יד ימינה ושביא על רשד אפרים והוא זעירה, ויד שמאלה על רשד מנשה, אך כמינון לידוי. שמעתם מה אונקלוס מתרגם? ואם אונקלוס לא צריך הסכמה, אז גם רש"י אומר, כתרגומו, אך כמינון בהשכל וחוכמה, השכיל את ידיו לכך ומדעת, כי יודע היה כי מנשה הבכור, אף על פי כן לא שט ימינו עליו. זאת אומרת, סיכל את ידיו מלשון שהוא עשה בשכל, מה שנקרא. אך כמינון לידוי. כן? רק בחוכמה. כי כמעט אין לנו זה, זה גם לא נמצא עוד שום מקום בתנ"ך. מה? כן, מלשון שכל. אנחנו יודעים, יש בנביאים הרבה לסכל אבנים, אבל זה בקוף, זה בכלל לא שייך לפה לעניין. ואין פה, מה?
אם זה עם סמך, זה לא מתאים, אבל זה אמור להיות צחל.
זה כתוב. מה?
אמור להיות צחל.
אז זה כבר, קודם כל, שאלה טובה, וצריך לשאול את הבלשנים, ואני לא מבין יש לומר שאני לא בלשן, אבל אני רק יכול לומר לך באופן כללי, שהרבה פעמים סמך וסין הם מתחלפות. בכל אופן, זה לא המצאה שלי. אונקרס ששמע מפי התנאים, כן, זה מילים ברורות, אני אומר לכם, זה גם רשי. תראו, רק אנחנו לפעמים לא שם לב, כי אנחנו ישר חושבים בצורה מעשית, ואכן אתם צודקים שהוא הצליב את הידיים. אבל זה לא המילה. עוד פעם, מחכים מינון לידי, ורשי אומר, כי תרגומו בהשכל וחוכמה. אבל תכף נראה שיש פה ביטוי שהוא הרבה יותר רחב. וזה מה שאני רוצה לעשות יחד איתכם על הנקודה הזאת של מה שמתעכב הרב ציוד על העניין הזה שסיכל את ידיו. אז אם כן ככה, קודם כל ברשותכם, למרות שאנחנו לא חסידים לצערי, אבל מותר לנו ללמוד ככה, ואני אומר את זה בזהירות, כי אתם יודעים, בחסידות כל דבר הם תופסים בצורה מופשטת. זה לא המצאה שלהם, זה המקובלים. כאילו יש לך פה סיפור, אבא ובן ונכדים, עניינים, הסיפור נשאר כמושהו. אבל אם מותר לנו, כמו ש... ויש בחינה כזאת בהרבה דברים, שלהתייחס אל האבות, כמובן רק בבחינה מסוימת, כמו האבא הגדול, שזה הקדוש ברוך הוא. אם אני לא מספיק ברור, אז תגידו תתה, אז תביאו אותי השם, אני מקווה, כן, מחסידות. תפונים, כן, אבינו מלכנו. עכשיו, שימו לב, מה שאני הולך לעשות לכם עכשיו, זה רק איזשהו שיעורון קטן בספרות, קצר מאוד. שיוסף, הוא מסמל את המעשיות, כמו שראינו כמה פעמים, הוא זה שקורא את המציאות נכון, נכון? הוא ביודע. האבא, יעקב, סכן במרכאות, כפולות ומכופלות, עוד אחרי שאמרתי שזה משל, אז צריך להיזהר עוד יותר כשאני אומר את זה. אז יוסף, מה, כשהוא רואה שיעקב עושה ככה עם הידיים, אז מה יוסף עושה? מנסה לקחת לו את היד, נכון? הרי הוא החכם, הוא היודע, והאבא הזקן הזה, סליחה, הוא לא יודע מה קורה פה, נכון? ומה התשובה של יעקב? ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגויים. מה זה וזרו יהיה מלוא הגויים? מה זה? אז גם פה נעזר ברשי, נכון? שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל. וזרו יהיה מלוא הגויים, כל העולם יתמלא בצאת שמעו ושמו, כשיעמיד חמה בגבעון, וירח בעמק הילון. אז הבנתם מה קורה? יוסף חושב שהוא יודע את המציאות, ומה יעקב עונה לו? אני רואה את המציאות, אבל אתם יודעים על מה יעקב מדבר? על בערך עוד 500 שנה. אבל לא משנה, זה ביטוי, זה רוח הקודש. ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. וזרו יהיה מלוא הגויים, אז איפה אנחנו יודעים? זה יהושע שיעשה נס כזה שבכל העולם ידברו עליו, לא רק בארץ ישראל. וכביכול, אני אעשה את זה כאילו בצורה ציורית, אין לנו זמן היום לסיפורים, אבל אני לא יודע מה הם זקני סין, כן, איפה, לא יודע מה הם עשו אז בתקופה היום, לא חשוב. בכל מקום, בכל מקום בעולם, הם אמרו מה קורה היום. מה, אנחנו הלכנו לעבודה, בדרך כלל אנחנו מזריחה עד שקיעה, מספיקים כך וכך תלמים בשדה, ופתאום היום גמרנו כבר את הקצבה היומית, והשמש עוד לא שוקעת. רק אחרי, אני לא יודע כמה זמן נודע להם, שהיה איזה צדיק אחד בארץ ישראל, שאמר שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, נכון? הפסוק המפורסם הזה. ואיך כתוב בספר יהושע, וידום השמש וירח עמד, הלא היא כתובה בספר הישר. מה זה ספר הישר? ספר בראשית, שנקרא ספר הישר. אז הרווח פה שני דברים, שלושה בעצם. אחד, להבין, לראות את המבט של יעקב. שיוסף חושב שהוא רואה את המציאות, אבל יעקב אומר לו, אני רואה את המציאות, אבל את המציאות הרחוקה. דיינו, יש לו רוח הקודש. הרווחנו שאנחנו יודעים מי זה יהושע בן נון, ולא נספיק...
ספר הרוח הקודש?
טוב, זו שאלה גדולה, מה אני אגיד לך שלא היה? קודם כל, אין לי ידיעות ברורות. אני מעריך שהיה. אבל כנראה שליעקב היה יותר.
ובוא... מיקוח עקרונים ביניהם?
זה לא ויכוח עקרוני, זה, בוא נתפוס את זה לפחות במשל, בסדר? בזהירות. השאלה שלך היא טובה, אני מתחמק מלענות עליה. אבל אני כן עולה תשובה, אני חושב שהיא נכונה, אבל אולי לא שלמה. גם, כי לצערי אין לי ניסיון וגם אין לי מספיק ידיעות בזה. גם בין נביאים, נכון, דיברנו על זה כשאנחנו לומדים ספר שמואל, גם בין נביאים לא כולם יודעים הכל אותו דבר. ככה אמר לי אחד מתלמידים של הרב יורם הברזל, כן, לא שהוא נביא, אבל הוא מקובל שיש לו רוח הקודש, נכון? אבל הוא אומר לי, גם הוא לא יודע הכל. כן, הוא אומר את זה הרבה פעמים. יש דברים שהוא זוכה לדעת, יש דברים שהוא אומר, אני לא יודע. במה זה תלוי? תלוי כמובן בהזרמה האלוקית. זה לא הרבה בכל ההשתדלות שלו והצדקות שלו, כי אם כבר שאלת, אז כן, אז אמרתי כמה דברים. אבל זה לא קושייה, זה כמו שיכולים לשאול אותי על הרבה דברים, רבקה ויצחק, נכון? ולשניהם היה רוח הקודש, אז מה היא ראתה, מה הוא ראה? אבל לא רוצה לחזור עכשיו, לא רוצה לומר שזה סיכום של ספר בראשית. אז אני אומר, השאלה היא נכונה, התשובה אני מקווה גם שהיא נכונה, בכל מקרה היא חלקית. בסדר? אבל ודאי שמבחינה רעיונית, אני עוד פעם אולי לקחתי על עצמי יותר מדי, אבל עוד פעם זה לא עושה פה דבר כל כך מסוכן, כי מקסימום הוא לא נכון. יוסף מסמל פה את הצעירים, לעומת הזקנים, וזה הרבה פעמים קורה. הצעירים יודעים הרבה, אבל יש כאלה שיודעים יותר מהם. בסדר? ובדאי שמדובר על זקנים, שיש להם רוח הקודש, אז הרבה פעמים המבט שלך הוא מבט מקומי, ואתה לא רואה למבט רחוק. אבל בוא נחזור רגע למה שאמרתי, כאילו אם כבר מניתי את זה, כן, בדברים, אז את הנקודה הראשונה, כבר אמרנו, הנקודה השנייה, שאנחנו יודעים להבין מי זה יהושע, אבל אין לנו זמן היום לדבר, ובאמת לא מספיק, יהושע לא תופס מספיק מקום. בהיסטוריה של עם ישראל, מדברים הרבה על משה רבנו, כי הוא נתן תורה, אבל צריך לזכור שיהושע, הוא הממשיך למשה רבנו, זה לא סתם, כאילו איזה תחנה, משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליהושע וישוע לזקנים. יהושע הוא ממשיך תורה ממשה רבנו לעם ישראל, וגם הוא זה שכובש את ארץ ישראל. נקודה מאוד מאוד חשובה. ועכשיו אנחנו יודעים שיהושע עושה נס, לא רק נס מקומי, שניצחון במלחמה, אלא להעמיד את גרמי השמיים, זה דבר יוצא מאוד מאוד, מאוד יוצא דופן. כן? וידום השמש והריח המן, כן, שיצא שמעו בכל העולם על ידי הנס הזה. זה נס עולמי. והנקודה השלישית, שבזכות זה שכתוב ספר יהושע, הנביא כבר מכנה את ספר בראשית, הלא היא כתובה בספר הישר. כלומר, דענו שספר בראשית הוא נקרא ספר הישר, ולמה הוא נקרא ספר הישר? שהוא ספרם של האבות שנקראו ישרים. טוב, אז אם ישר זמן, גם אני... פחות יותר, אני אתן לכם היום הרבה שיעורי בית. תחזרו, אתם יודעים מה שכותבים, רומים בהקדמה, צריך גם לקרוא בסיכום. ההקדמה של הנציב, ספר בראשית, שלמה הוא נקרא ספר הישר. לכאורה, מה, כאילו מה זה, דבר אלמנטרי, אתה דורש את זה מכל ילד. אבל יש נקרא ישרים במידות וכדומה. אם כן, לענייננו, צריך לדעת. עכשיו אני אומר את זה בצורה של סיכום, איזה מוסר שאנחנו צריכים לקחת. הרבה פעמים אנחנו חושבים, שאנחנו יודעים איך צריכה לבוא הגאולה, ומי צריך להיות המנהיג, ומה לעשות, ואני לא יודע מה. צר לי לומר לכם, אני כולל את עצמי, אנחנו לא כל כך יודעים תמיד מה לעשות. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. ואם אמרנו שהאבא זה האבא הגדול, שם באמת הוא יודע יותר. זה לא רק טווח של 500 שנה, ולא 5,000 שנה. זה מבט נצחי. וכמובן אנחנו מצווים על השתדלות, אבל צריך לזכור כל הזמן, שהתהליכים הם הרבה יותר גדולים. אם עוד לא הייתי מספיק ברור, אז בואו ננצל את זה עכשיו, לומר את המבט הכולל, אמרתי לכם שבואו ננסה לומר את זה מבט סיכומי על ספר בראשית. אתה תסתכל, ואני אגיד לך כבר עוד נקודה, תראו גם פה אצל מנשה ואפרים, לאורך כל הדרך, זה מבט מאוד ברור. ואל תשאלו אותי כל כך למה, כי אפילו אם אנחנו לא מבינים למה, אבל זה מבט ברור. כל הבחורות בספר בראשית, הם לא המבטים. נכון? שמתם לב. ישמעאל נולד לפני יצחק, ועשיו לפני יעקב, וראובן לא הממשיך, ולא גד, ולא זה, ולא דן, ויוסף רק זוכה לנחלה כפולה. זוכה, זאת אומרת, יוסף, הוא יש לו איזו בחינה של בכורה, ככה בספר דברי הימים, זה מוזכר. זאת אומרת, בעניין הנחלה הוא זוכה לבכורה. אבל כל השאר, אנשים אחרים תופסים את התפקיד. ועוד פעם אפשר לתת על זה את הדעת. אבל במילה אחת צריך להבין שזה לא אוטומטי. אז גם פה, אבל הנקודה המרכזית, מה שדיברנו כל הזמן על הנפעלות של יצחק אבינו, נכון, מאז שהגענו לפרשת תולדות, חיי שרה ותולדות, דיברנו על זה שיצחק אבינו יש לו כל הזמן התבטלות לרצון השם. וגם יעקב, הוא מבין את זה, הוא נכנס כבר לתמונה, הוא יודע שאנחנו עושים את החשבונות האנושיים והקדוש ברוך הוא מוליך אותנו בצורה אחרת. ממילא, אז כל הזמן ההתבטלות הזאת היא גם זה התבטלות שצריכה להיות של יוסף, כאילו שמסמל את הצעירים, כן, לא במובן הצבאי, כן, אלא הצעירים שבאמת הם לא יודעים הכל, ולהבין שכולנו ביחס הקדוש ברוך הוא באמת כולנו לא סתם צעירים, כן, אפילו עוד לא התגייסנו, אנחנו לא נכנסנו אפילו למחלקה הזאת של רוח הקודש, ולהבין במבט נצחי. אכן זאת הנקודה הראשונה שאני מקווה שהסברתי אותה טוב, הוא רעיון ידוע אבל צריך לחזור עליו הרבה, ומקווה שיסלח לנו יהושע בן נון שבאמת רציתי לדבר עליו קצת יותר, אבל אמרנו את עיקרי הדברים. עכשיו אני רוצה לומר עוד איזושהי נקודה אחת בהרחבה, ואחר כך אם יישאר ננסה להרחיב את הדברים האלה. ככה, יש לנו פה בפרשה סיפור שהוא ממש לא, לא אגיד לכם שהוא לא מובן, כי קראנו אותו הרבה פעמים, אבל כשאתה מנסה לראות קצת לעומק, אז אנחנו נראה שתמון פה הרבה. כן, בפרק ממתת, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. נכון? אז ככה רש"י מביא גם, וזה גמרא במסכת פסחים, ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה, והתחיל אומר דברים אחרים. טוב, אז בפשטות, מה אנחנו מבינים? לפחות אני לא מתבייש לומר, בתפיסה ילדותית, לא שהיא שלילית. כאילו הוא רצה ממש לגלות להם מה שאנחנו מצפים כולם, סודות, מתי יבוא המשיח, איך יהיה, אני יודע מה, כל מיני דברים שכולנו מחפשים, כשכל איזה רב מקובל אומר משהו, כבר אנחנו מחפשים תאריכים ותיאורים, אני לא יודע מה. כך אנחנו מדמיינים, אבל כאילו איזה צו איסור פרסום או משהו כזה, ויעקב אבינו לא מגלה, זה מה שהוא רצה. אבל ברשותכם אני רוצה להרחיב קצת הדברים, אני חושב שהדברים מאוד רמוזים. אני מדגיש שהם רמוזים למען הישרות, זה לא בגלל שזה סוד, אלא הרב ציון לא אומר את זה מפורש במילים שאני זה הולך לומר את זה עכשיו, אבל השפת אמת אומר את זה די במפורש, וכשאתה מתבונן קצת לעומק אז כנראה שזה תמון פה. אז אומרת, הוא בא ואומר להם, יאספו ואגיד עליכם אשר יקרא אתכם אחרית הימים, יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. ומה אנחנו רואים בתוצאה? אין את הדברים המפורשים, אבל יש את כל הדברים הספציפיים שהוא מדבר על כל שבט ושבט. עכשיו ברשותכם אני רוצה לטיעונים, אני אקצר, אבל מי שרוצה אמרת שהיום אני אתן לכם הרבה שיעורי בית, אז קודם כל הכל מופיע פה במקורות, כן? ומי שקורא שיחות הרוסית, אבל יש גמרא בפסחים בדף נונבב, ואולי ככה בשביל האותנטיות כבר הבאתי את הגמרא, אז אני אקרא לכם כמה שורות, ואני כבר מוסיף לכם שהדברים האלה מופיעים ברמב״ם להלכה. זאת אומרת, זה לא רק איזה סיפור, תגידו איזה שאגדת. הגמרא בסכת פסחים שואלת, למה אומרים פסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? הרי לכאורה כולנו מכירים, נכון? זה קשור יותר לפרשת ואת חנן, ששם יש פרשת שמע ישראל, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת. וזו שאלה גדולה, מה פתאום אנחנו מוסיפים איזה כמה מילים, אתם יודעים כמה הנאמנות שלנו לתורה, ולא להוסיף, ובוודאי לא לשנות, זה פשיטה, אבל גם לא להוסיף. בכל אופן הגמרא אומרת פה, תנו רבנן, כיצד היו כורחים את שמע, אומרים שמע ישראל השם אלו שם אחד, ולא היו מפסיקים דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר מפסיקים, היו אלה שלא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וענה על מה הייתה מאמרין עלי, למה אנחנו אומרים? אומרת הגמרא, כתדריש רבי שמעון בן לקיש, דמר רבי שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו ואגיד עליכם, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים, הסתלקה ממנו שכינה. עכשיו, אמר, שמא חס ושלום יש במיתתי פסול. כי אברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. שמעתם? כאילו יעקב, אז סליחה על המשל, כן? כי באמת זה דברים רוחניים ולא מוגשמים. כשאדם מנסה, לא יודע מה, להדליק משהו ולא דולק, נכון, עכשיו הולך ללוח חשמל, נכון, לבדוק איזה פיוז קפץ. אולי משהו פה לא בסדר, נכון? אז כשיעקב אבינו מבין שלא מקבל את רוח הקודש, הוא חושש שיש איזושהי בעיה ששמה יצא ממנו פסול. ואז הוא אומר את זה לבנים, שמה, יש לכם שמץ פסול. אמרו לו בניו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואז ממשיכים, אז מה לעשות? להגיד, לא להגיד, משה רבנו לא אמר, יעקב כן אמר, וכולי, בסוף אנחנו אומרים את זה בלחץ. אבל כמובן, זה הרבה יותר עמוק מה שאני אומר, אבל בואו נחזור רגע לעניינו, כי אני רוצה להגיד לכם, שבעצם כן כתוב פה הקץ. אבל לא בצורה שאנחנו דמיינו, לא בצורה עיתונאית, לא בצורה של תאריכים, לא בצורה של סקופית, נדע, נדע, באמת מה יהיה עוד מעט. כן, אבל אני מבין אתכם, גם אני מאוד כזה. כן, לא בא לרדת על אף אחד. אבל, שימו לב, יעקב בן אומר, אני רוצה לגלות הקץ, וזה תלוי בגילוי של רוח הקודש. מה מעכב את רוח הקודש? אם יש שמת פסול. ומה התיקון שצריך להיות? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בלבך על האחד, כך אין בלבנו על האחד. זאת אומרת, אחרי כל מה שהשבטים עברו, וכל המחלוקות וכל הזה, ויש איזשהו חשש שמקנן בליבם, או אפילו בלב יעקב, שימו לב, מה שכולנו יודעים, כי כבר כולנו יודעים את המסקנות, מה שמקנן בליבו, אולי חס ושלום, מישהו יוצא מן הכלל, מישהו לא קיבל על עצמו על מלכות שמיים, ויוצא מכלל ישראל. ואז הם אומרים לו, כשם שאין בלבך על האחד, כך הם ליבנו על האחד. אבל זה אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואם תרצו על דרך הרמז, בהרבה תפילות של רב נחמן, נכון מה הוא אומר? לכוון בשמע ישראל וברוך שם, נכון? רב נחמן ספר גם את האותיות, אבל במילים זה 12 מילים, כנגד 12 שבטים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הדבר הראשון זה אחדות ישראל. 12 שבטים. אם עוד לא מספיק קלטנו, ואם עוד לא מספיק, זה מספיק ברור, לא יעלה על הדעת גילוי של השם בעולם בלי אמונה שכלל ישראל הוא נושא את שם השם בעולם. וכלל זה כולם. זה היה מאבק, זה היה ברור, זה המהלך הקשה שעברנו פה עכשיו כמה שבתות, כן, ממכירת יוסף, בשיא שמגיע עד כביכול הוצאת מישהו מהכלל, חס ושלום. אבל לא אחזור עכשיו על הכל. כשהקדוש ברוך הוא דאג, שבאמת זה לא יקרה. אבל כמעט, רק עכשיו שעומדים כולם ביחד ומקבלים עול מלכות שמיים, זה אשר יקרה אתכם אחרית הימים. אלא מה? באמת יש משהו שעוד יותר גדול, הרי זה לא מוציא מהפשט, שגם יעקב אבינו רצה לגלות להם עוד כמה דברים. אבל הקדוש ברוך הוא מנע ממנו חשבונות, כן, שלא רוצים להגיד לנו את הקץ. יש לזה גם דברים ידועים, כן. אם יגידו לנו באיזה תאריך, אז כולנו הולך לישון, תגיד תאיר אותי. שהמשיח בא, כן, אבל זה ודאי שלא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ולכן גם העלים מאיתנו את התאריכים. אבל את התהליכים אנחנו צריכים לדעת, צריך לדעת איך אנחנו פועלים. ולכן זה לא רק טכני שאנחנו נצטרכים לדאוג, כן, איך הרב עובדיה אמר לפני כמה זמן, שיש מיליון ילדים שלא יודעים את הפסוק שמע ישראל, הוא צודק. אבל אם מותר לי להוסיף, כן, גדול בישראל, זה לא רק שהוא התכוון להגיד את המילים, חלק סטיקרים ונתלה בכל כיתה. זה משהו שצריך להביא את כולם לאמונה. בשמה ישראל, שם אלוקינו, שם אחד, כשם שם בלבך על האחד, ככה הם בלבנו על האחד. האחדות הזאת שיש לנו עכשיו, היא זאת שתביא את הקץ. ואז נענה יעקב, אמר ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. ואמר לכם שגם הרמב״ם מביא את זה להלכה, אז זאת הנקודה מאוד מאוד חשובה, שראוי להרחיב בה בעזרת השם. אבל טוב, זה בעצם שתי הנקודות העיקריות. עכשיו אני רוצה לומר עוד כמה דברים קצרים, ואני מדגיש שמבחינת הרב צבי יהודה זה לא וורטי. כי חשוב לי, כי אפשר, נכון, מתוך הברכות של יוסף, אולי שנייה, לפני שאני, אני אגיד עוד משהו קצר על, על הברכות, כי זה שוב, זה משתלל במבט הסיכומי. יעקב אבינו מברך את השבטים בתור תכונה שיש לכל שבט. אתם מבינים מה אני מנסה להדגיש? זה לא שהוא בא ואומר לי, יודע, תשמע, יהיה לך ברכה ויהיה לך ילדים ויהיה לך עושר ופרנסה ובריאות הגוף, כמו שאדם שבא לקבל ברכה מאיזה אדמור או משהו כזה. אני לא מזלזל בזה, אבל זה ברכה מקומית. כשהוא בא ואומר, יהודה, כן, גור אריה יהודה, בן פורת יוסף, כן, כל הגדגדודי גודנו, נפתלי היה לה שלוחה. כל דבר שיעקב אבינו מברך, הוא בא ואומר, כל שבט, הוא, יש לו עכשיו איזושהי תכונה שהוא מקבל אותה. ואת זה הוא יצטרך ליישם מעם ישראל, כמו שאמרנו כל הזמן. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. וכמובן, איש אשר כברכתו ברך אותם. כל אחד גם יש לו משהו, לכל אחד יש גם משהו מהנפתלי שהוא היה לשלוחה, ולכל אחד יש משהו מהגבורה של יהודה, אבל בכל שבט יש לו איזושהי דומיננטיות שהוא מוביל את העניין הזה. בכל אופן, אז זה במקום אחר, אז הוא מבליע אותם. רגע, את לוי הוא לא ברך בכלל? מה? אז זה גם ברכה. בסדר, אז במקום אחר הוא סומך על זה. אז קושיין צריך באמת לחשוב על זה. אבל גם כשהוא בא ואומר את הדברים האלה, אז הוא אומר לו תכונה מסוימת, נכון? זאת אומרת, אז על ראובן אומר, התכונה שלך עברה את הגבול. אז תיזהר, כן, פחז כמיים ואל תותר. הזריזות שלך, כן, היא עברה את הגבול ולכן תיזהר מזה. החלקם ביעקב הפיצם מישראל, תראה איך הנציב אומר פה, שהקנאות שהייתה לשמעון ולוי יש לה מקום, אבל זה עכשיו אני אומר זה בשפה שלנו ואני אומר זה עם חיוך, כן, כי בהקלטה לא רואים, כן, שקנאים זה טוב אבל אסור שהם יהיו הרבה ביחד. הבנתם מה אני מתכוון? כי כל אחד מתחיל לחמם את השני ואז זה מגיע באמת לקיצוניות. אבל בתוך כל חברה צריך שיהיו כמה קנאים. אתם יודעים למה? כי הם כל הזמן מזכירים את האמת שלא נתפשר עם הבינוניות, כי הרבה קל מאוד, מה שנקרא, לבוא ולהסביר, תשמע זה ככה, והמציאות, ואין מה לעשות, וכו', ואחר כך אתה רק יורד. אז זה טוב שיש כמה אנשים, אז בשבט לוי זה הופך אחר כך, כשהם תקנו את העניין בחטא העגל, אז הקנאות שלהם קיבלה מה שנקרא את הכיוון החיובי, ולכן הם מפוזרים בעם ישראל, אבל כדי להרים אותם. זה התפקיד הרוחני. ושימון באמת לא תוקן, ולכן אין לו נחלה. טוב, אבל שאלה טובה, איך אומרים, תוסיפו את זה לשיעורי בית. אני לא אבדוק, אבל יש לנו היום הרבה דברים מה לעשות. בכל אופן, ענייננו, בברכה של יוסף, אמרתי שנזכיר היום את התרגום. אז כמובן, כולם זוכרים, בן פורת יוסף וכו'. ותשב ואיתן קשתו, ויפוז וזרועי אדם מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. טוב, אז מה זה הפשטות? רואה, כאילו, לא יודע בדיוק מה זה. ואבן, מה זה אומר? כולנו יודעים מה זה אומר אבן. אבל תראו איך אונקלוס מתרגם. לא אקרא את כל הפסוק ברשותכם. הוא תקף דאבת למן קדם, כל תקיפה דיעקב. די בממרי, זן, אבהן ובנין זר עד ישראל. אז כולם מבינים את המילים, זן, כן, זהו חלקל, כן, את יעקב ובניו, אב ובנים, כשירדו למצרים. אז המציאות היא ידועה, אבל איפה זה כתוב בפסוק? כתוב רואה אבן ישראל. אז איך הוא כאילו סיגיע לזה? אבל כאן יש את הוורט, כן? גם התנאים ידעו לעשות וורטים. כן, שאם אתה כותב את המילה אב ובן ביחד, ואתה מצרף את הבית בחפיפה, מה יוצא לך? אבן. אז עכשיו זה לא רק וורט יפה. אבן ישראל, אז אונקלוס הבין שכתוב פה אב ובן, ביחד. אבל העיקרון הוא, זה מה שאנחנו רוצים להגיד לאורך כל ספר בראשית. שאבן זה חוזק. מה נותן לנו את החוזק? שיש אב ובנים ביחד, ההמשכיות. אבות האומה עם הבנים. אשרנו שיש לנו כאלה אבות. ואני משוכנע שלמרות כל מה שיש לנו ביקורת עצמית והיא צודקת, אז האבות גם כן שמחים שיצא מהם כזה עם, ובעזרת השם עוד לעתיד לבוא כל הפוטנציאל שתמון בנו. זה מה שעושה את האבות גדולים. מה עושה את האבא? אבא הבן שלו, נכון? חס ושלום, אם לא יהיה לו בן אז הוא גם לא יהיה אבא. זאת אומרת, אין דבר כזה, זה לא קיבלתי תואר ועכשיו אני עומד בפני עצמי. אב ובן זה ביחד האבן. טוב, אז זה הבורת החשוב שהרב צבי יצאל מדגיש. עכשיו ברשותכם אני רוצה לומר עוד נקודה אחת שהיא אופיינית מאוד לרב צבי יהודה, והיא על ההפטרה. בדרך כלל אנחנו לא נוגעים בהפטרה, ואז אחר כך בלי נדר אני חושב שנעבור קצת לכמה מילים על זה, על עשרה בטבת. ככה, בהפטרה, רק להזכיר במי שעוד לא קרא, אז יש לנו שם לדברי הפרידה של דוד המלך משלמה, ויקריבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו למור. הפסוקים הראשונים זה התחזקות בקיום תורה מצוות וכו', ואחר כך יש שם עוד איזה שלושה ציוויים פרטניים. אחד, אתה זוכר מה שעשה לי יואב בן צוריה, ועשית כחוכמתך ולא תורד צייבתו בשלום שאול, ולבני ברזילה הגלעדי תעשה חסד וכו', ושימי בן גירה הוא כללה נקללה עם רצת ביום נחתי מחניים וכו', ואתה אל תנקהו כי איש חכם אתה ודעת אשר תעשה לו והורדת צייבתו בדם שאול, וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. עכשיו, אמרת לכם, הרבה פעמים רוצה לצהל, הוא לא שאל שאלות, הוא זרם, כן, בזרימה של הלב שלו, כן, שזה היותר גדול. אבל ברשותכם, ככה כדי להבין את זה קצת יותר, למרות שאין לי ניסיון מרוך השם, אבל אני חושב שבדמיון אני לא ממריא יותר מדי, נראה לכאורה שהאדם עומד לפני המוות, זה שעה של התפייסות כזאת, ככה, זה לא הזמן של חיסול חשבונות. אם עד עכשיו הוא ויתר, אז מה כאילו ברגע האחרון? אבל אני רוצה להגיד לכם שדווקא בגלל השאלה הזאת אנחנו נבין יותר בעוצמה את התשובה של הרב צבי יהודה הרצל. כי אתם יודעים, כשהאדם, כשהוא ממלא תפקיד ציבורי, יש לו גם את האישיות שלו, אבל הוא יש לו את התפקיד הציבורי. ואתם יודעים, עד כדי גיחוך, שהיום הרבה אנשים, כשלא רוצה לרדת לרמה, רק בשביל ההמחשה הקיצונית ההפוכה, שכל מיני אנשים שהם מה שמכונים פוליטיקאים וכדומה, ראשי ערים, אז הם מדברים כל הזמן בשם העירייה או בשם המדינה או אני לא יודע מה, ואתה מרגיש שמה שדוחף אותם יש שהם נפגעו אישית או כל מיני חשבונות או משהו כזה. חס ושלום, זה בכלל היה מיותר קצת מה שאמרתי. אבל בואו נחזור ככה. כששימי בן גירה מקלל את דוד, אז בני צרויה רוצים להרוג אותו, נכון? וקל להם. מה דוד אומר להם? עזבו אותו, מה לי ולכם בני צרויה? השם אמר לו כלל. דוד המלך מקבל עליו את הדין. אז עכשיו פתאום, מה לפני המוות? הוא נזכר. אלא שאם דוד המלך היה מעניש את שמעי באותו רגע, מה היו כולם אומרים? נפגע אישי. האגו שלו. ועוד איזה דברים אמר עליו, צא, צא, איש אדמים. כן, נגיד ככה על מלך ישראל. אז אם דוד היה מגיב אז, היינו חושבים שהצד הפרטי שבו, כאילו יכול, הוא מדבר בשם המלכות, או בגלל הורג. אבל עכשיו שימו לב, האדם עומד לפני המוות, אכן הוא מעביר מול עיניו, כן, כמו שבהרבה סיפורים שאנשים אומרים שיש להם, כאילו, מתחילים להריץ בשניות את כל החיים, ונזכרים בנקודות החשובות. אז דוד המלך יודע מה באמת חשוב, זה לבסס את המלכות. ודווקא בגלל שאז הוא לא הגיב, עכשיו הוא אומר לשלמה, אתה צריך להניש את אלה שמרדו במלכות. את יואב ואת שמי אתה צריך להניש, עשית כחוכמתך. ובני ברזילי הגלעדי, תזכור איך הם היו נאמנים, למרות כשהייתי בשפל הם גילו נאמנות למלכות, אז אותם אתה צריך להראות לעם איך צריך להכיר טובה לאלה שהיו נאמנים למלכות. אז לסיכום, מה שאנחנו רואים פה בהפטרה, זה גילוי של דוד המלך. מה שהוא רואה מול עיניו, לפני שהוא הולך לעולמו, זה חיזוק המלכות. טוב, עד כאן עולה עוד מילה אחת, ובאמת היא פשוטה, והיא לא כתובה פה בסוכות הרב צודה, שאצל, אבל אני מרגיש צורך לומר אותה, ורואים אצל יוסף פה בסוף הפרשה, שיוסף בכלל לא נוהג בנקימה ונטירה כלפי האחים, וזה חוזר על העניין שהזכרנו אותו, אני חושב, בפרשת ואיגש, לא אתם שלחתם אותי הנה כי אל האלוקים, כן, אתם חשבתם על ההיראה, האלוקים חשבה לטובה, ולמרות שיש לו שוב את כל היכולות, כן, להניש אותם, וככה הם גם חוששים שזה יהיה, אבל הוא לא מנצל את זה, התחת אלוקים אני, מה אני, התפקיד של הקדוש ברוך הוא להניש, אם מגיע לכם תקבלו מהקדוש ברוך הוא, לא אני צריך להניש, וזה רק מראה על הגדלות שלו, וכל המחשבות הטובות שליוו אותו כל הזמן. ועוד נקודה אחת שאומר רב צבי הצל, כתוב שיוסף הודה בארצו, ולכן זכה להיקבר בארץ ישראל. ומשה שלא הודה בארצו לא זכה להיקבר בארץ ישראל. שאל הרבי מאוסטרובצה, לא, אבל מדרש אומר למה? כי יוסף כשהיה בבית הסורים אמר איש עברי אנוכי. כן, כך אומר לפרעה כשיצא. ומשה לא הודה בארצו, אמר איש מצרי. אז שאל הרב עם אוסטרובצה, מה אתה רוצה? זה העובדות. יוסף נולד בארץ ישראל, אז הוא אומר, באתי מארץ העברים. משה נולד במצרים, אז הוא אומר, יש מצרי. אלא למדך שכל יהודי, בכל מקום שהוא נמצא, אז הוא צריך להגיד, קודם כל, אני מארץ ישראל. עכשיו, באופן זמני, אני לא יודע איפה. באוקראינה, או בצנה, או בקזבלנקה. כן, ככה זה מה שהוא אמר אז, שכל יהודי צריך להרגיש תמיד שהוא מארץ ישראל. טוב, עכשיו ברשותכם נעבור לעניין של עשרה בטבת, שיחה מפורסמת וחשובה, וברשותכם אני רוצה להדגיש, כיוון שזמננו קצר, דווקא לייחד יותר על עזרא הסופר. והאמת היא שהרבה דברים שנאמר עכשיו על עזרא הסופר זה יהיה מעין, תשליחו את זה גם על יהושע בן נון, אבל לא הכל, אלא יש להם בחינות דומות. אבל תכף תבין למה עזרא הסופר, כי כמו שכולם יודעים, שחזק שהם תקנו את צום עשרה בטבת, כמובן הסיבה העיקרית זה תחילת המצור על ירושלים, זה היה התחלה של הצרות, 3 שנים, זה הרבה זמן לחזור בתשובה, כדי לתקן את הדברים, והם מבינים שהטבעת מתהדקת, אבל לצערנו לא חזרו בתשובה, בסוף היה חורבן. אבל בעצם הצום, שנקווה שלא נצום מחר, אבל לא רק בגלל שאנחנו לא רוצים, בגלל שאנחנו רוצים לאכול, אני מקווה שהסיבה תוסר, אבל צריך לדעת שהתחלת הצום, סליחה, הצום של עשרה בטבת זה בגלל ההתחלה של תהליך החורבן. זאת נקודה ראשונה ומפורסמת יותר. יחד עם זאת, מופיע שחז"ל גם הוסיפו פה צום על עזרא הסופר. אז אתם יודעים מה, אתם יודעים כמה נביאים וכמה גדולי ישראל יש בעם ישראל, אם אנחנו נצום כל יום שנפטר אדם גדול, אנחנו נצום כל החיים. טוב, אתם יודעים מה, אז בואו לא כל אחד, אבל מה המיוחד? בואו נשאל את זה בלי גיחוך. כן, מה המיוחד שתקנו צום על עזרא הסופר? אז צריך לדעת במי מדובר. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו למלא קדמו משה. שימו לב, אין עוד הרבה אנשים שאומרים עליהם דבר כזה. זו עוצמה של תורה, של תורה בקנה מידה שמדובר על משה רבנו. עכשיו, יחד עם זאת, מה הפרסום הגדול שאנחנו, כן, גם מי שלא כל כך יודע היסטוריה, אז שואלים אותו שיבת ציון, לפחות הוא זוכר את המושג הזה, אז הוא יודע להגיד עזרא ונחמיה. דהיינו, עזרא, לא רוצה להגיד את זה בציניות, אבל כאילו היה ראש תנועת העלייה. או משהו כזה. עכשיו, זה לא כל כך פשוט. אחד שהיה ראוי שתינתן תורה על ידו. ואכן, צריך לדעת, עכשיו אני אומר את זה לא בסוגריים, אלא באמת, בשביל העוצמה של התורה, צריך לדעת שעזרא יש לו בחינה מסוימת של נתינת תורה, אבל לא תורה שמכתב, אלא תורה שבעל פה. נכון? שקיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ושואל זקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. עד זקנים זה תורה שבכתב, זה התנך. אנשי כנסת הגדולה, מי הקים את כנסת הגדולה? עזרא הסופר. הוא היה על התפר, הוא עצמו היה נביא, והוא הבין שהנבואה הולכת ומסתיימת, ואז הוא מעמיד את הכוחות של תורה שבעל פה. דהיינו, כמו שהזכרתי לכם פעם, כבר לא זוכר באיזושהי הזדמנות, הוא מחזק את הכוח של החכמים, בונה מוסד מסודר של פורום של מפגשים ודרך של יכולת קבלת תקנות לכלל ישראל, מעין, כן, המשך המצוות של המצוות דרבנן, שהם זוכים לתקן בתקופה ההיא, וגם הם בתקופה ההיא נושאים את סידור התפילה. בגלל שהנבואה נסתמה, צריך לפתח צינורות אחרים של הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. כל זה על ידי עזרא הסופר. אבל בואו נחזור רגע לנקודה מה שדיברנו של עזרא ונחמיה. הוא יושב בבבל וקם בפרס מלך, כן, שאומר מי בכם מכל עמו יהיה אלוקיו עמו ויעל. המלך כורש, מה שנקרא הצהרת כורש. כולם שמעו את השמועה, אבל לצערנו מה קרה? בודדים עלו. אין לנו סטטיסטיקה כמה עם ישראל מנה, אבל אנחנו יכולים לשער, וגם רואים את ה... זה לא כך משנה לי אחוזים, אם זה 10% או 15% או משהו כזה. בכל אופן, בספר עזרא יש מניין, נכון? זה מתחיל ב-40,000, מגיע בסופו של דבר משהו ל-60,000, אם אני לא טועה, תקנו אותי. בכל אופן, סדרי גודל של כמות קטנה, ולא רק כמות קטנה, אלא כמו שהרב צבי יהודה הצהל היה אומר, ככה עם חיוך רחב, עכשיו אנחנו יכולים לצחוק, כן? אבל זה לא היה מצחיק, אני בטוח. 10 יוחסין עלו מבבל, נכון? זה פרק רביעי וקידושי. אז זה מתחיל נחמד, כן? כהנים, לוויים וישראלים. ואיך ההמשך? נתינים, ממזירים, חרורים, שוחרים, שטוקי, אסופי, כן? מה זה שטוקי? שמישהו... מה? כן? ששואלים מי אבא שלו, אז אומרים לו יותר טוב שתשתוק, כן? זה לא מצב אידיאלי. והסופי זה אחד שאספו אותו מרחוב, שאפילו אמא לא יודעים מי. זה לא סתם דלת העם, מה שנקרא. זה היום, היו קוראים להם שולי החברה. כן, מחלקת הרווחה צריך לטפל באנשים כאלה. והאנשים האלה הם חלק מהכמות הזאת שעולה, ואם עדיין הם לא מספיק ברור, תקראו את שיחות המוסר שעזרא הסופר נותן. על מה הוא מדבר איתם?
שמירת שבת.
מה? שמירת שבת ו?
נשים
נוכריות. שמעתם? שני נושאים. לא על קביעות עתים לתורה. לא על תפילה במניין הוא מדבר איתם. מדבר על דברים הכי אלמנטריים. זה מה שהוא עלה. ואיך אומרים, אם זה, זה מה שיש, ואם זה צריך לנצח, נכון? כך אומרים בצבא. זה מה שהוא הבין. אבל בואו נחזור פה, לא בשביל הציניות, אני אומר את זה. הרב צבי יהודה אומר פה, והוא יותר מרומז פה, שכמו שעזרא הסופר אז, הוא קלט איזשהו מסר אלוקי. דהיינו, יש פה מה שנקרא קריאת מפה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מעין זה, רבי עקיבא, עשה כמה דורות אחר כך. והרב צבי יהודה רומז פה, כמובן, על אבא שלו, על הרב זצ"ל. הוא לא אומר זה במפורש, אבל אני מרשה לעצמי לומר בצורה ברורה, שיש לפעמים תופעות שגם אנשים גדולים הם כאילו לא שומעים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הם ממשיכים ללמוד תורה, וזה מה שהיה אז. אנשים נשארו בבבל, ועוד פעם אני לא יכול להביא לכם הקלטות ולא רעיונות, אבל אני כמעט בטוח שהם אמרו מה אתה יודע ומה יהיה ומה תתקל, ועכשיו כבר עד שסוף סוף התמקמנו והקמנו ישיבות וכו', וזה לא קטנוניות, הם אנשים גדולים. איך אני יודע שהם אנשים גדולים? כי כל התלמוד בבלי שאנחנו לומדים ברוך השם, כן, זה גדולי המוראים והיו צדיקים, זה המשיך אחרי עזרא הסופר. באמת נשאר מרכז תורה גדול בבבל. אבל יחד עם זאת יש פה ביקורת. כמו שהזכרנו בפרשת וישב, כשריש לקיש אומר לרב הברברכן 600 שנה אחר כך, סנינה לכו. אני שונא אתכם, למה? כי לא עליתם כולכם בזמן עזרא. שמעתם? למה הוא שונא את האידיאולוגיה הזאת? איך אפשר לבוא ולחשוב שאנחנו יכולים רק ללמוד תורה ולא לשמוע את הקריאה האלוקית? אז מעין מה שהיה אז בהצהרת קורא, שאומר פה רב צבי יצא בצורה ברורה, זה היה הצהרת בלפור. פתאום, אחרי 2000 שנה, הגויים אומרים ליהודים, מותר לכם לעלות לארץ ישראל. והוא אומר, יש אנשים ששמעו, ויש אנשים שלא שמעו. כמה שזה כואב. איזה אוזניים צריך, אני לא יודע, אוזניים רוחניות, אתם מבינים מה אני מתכוון. ואותו דבר שהיה אז בזמן עזרה, זה מה שעכשיו לצערנו קורה. ממילא התיקון, מה שאמרנו, מגמת הצום, היא בשביל לתקן את החסרונות שקרו, אז בואו עכשיו נגיד את זה כבר, כן, בצורה סיכומית. יש פה עוד נקודה, שאנחנו מסכמים, רק נזכיר, וזה חלק מהפיוטים והסליחות גם מזכירים את זה, גם תרגום התורה ליוונית, כן, תרגום השבעים, מה שנקרא, שלכאורה תגידו, מה כל כך נורא, התורה נשארה אצלנו. אבל צריך לדעת שהחוצפה הזאת, כן, שגויים שיכולים לבוא ולתרגם את התורה לשפה אחרת, זה לא במובן, תשאלו, הנה, הזכרנו היום כבר פעמיים, הנה, זה בדיוק ממש יוצא טוב. אונקל הוא סגר, נכון? תרגם את התורה, אז למה אנחנו רואים איזה ביקורת? ההפך, אנחנו כולם יודעים, שניים מקרא ואחד תרגום, זכה לקבל את הגושפנקה ההלכתית והתורנית, אז מה אנחנו כך רוצים מתרגום השבעים? אלא שאונקל הוא סייע במצב נתון, שהעם כבר דיבר ארמית, אז הוא אומר, אני עכשיו צריך לדבר בשפה שלהם, אבל מה המגמה? להביא אותם מהחוץ אל הפנים. אבל תרגום השבעים, המטרה לקחת התורה מהפנים אל החוץ. ואם עדיין לא מספיק ברור, אז שנייה, אני אגיד את זה כאילו בצורה ציורית. אחת, כן, כמו שאני כבר לא זוכר מי הרב אלישע, הרב אלי בזק, לא זוכר ככה כמי לי שומע. צעירים מחסיד, לא הביטוי של הרב ציד, אבל זה כאילו המחשבה שאתה יכול לשים על המדף את אריסטו ואת משה רבנו ביחד. כי בכל, אנחנו יודעים שיש לכם חכמים. אבל אנחנו כאילו באותה רמה. כן? אנחנו יכולים להחליף ספרים אחד מהשני. זה בעצם העניין. אבל אני רוצה להוסיף פה עוד משהו, שיהיה לנו ברור, לפחות שגם אנחנו נתחזק. הרי אנחנו לא באים עכשיו לתקוף את היוונים. אלא, צריך לדעת שבתורה, עכשיו תסליחו לי על מה שאני אומר, כי אני כולל גם את עצמי, במקרה הטוב, אנחנו מבינים את הפשט. כן? סלוחים לי. אבל אתם יודעים עוד מה חסר לנו? כל הרמז והדרש והסוד, וזאת השם שנזכה פעם להגיע. אבל יש לנו אמונה, לדעת שהכל כתוב פה. התורה היא נצחית, היא ניתנה לדברים, ויש אנשים שיודעים לקרוא בין השורות, ועם הגימטריות, ועם ראשי תיבות, ואני לא יודע מה, להוציא עוד דברים, שאתה בכלל נראה לך על פניו, כאילו מה, איפה זה כתוב. אבל הם יודעים, משלם זה כתוב. זה כל הרמז והדרש והסוד. וזה העיקר של התורה. מי שחושב שהוא יוכל לתרגם את המילים, וספר את הסיפור, ולחשוב אני הבנתי, עצר לי, הוא הוציא את כל הנשמה של התורה. זה מה שהתכוונתי לומר, צריך לדעת עוד מה מצפה לנו. עוד אנחנו, אני אומר, ברוך השם, צריך להיות שמחים בחלקנו. כן? ששמת חלקנו ויושבי בית המדרש, ואנחנו לומדים תורה. אבל אתם יודעים עוד למה אנחנו צריכים להגיע? לאיזו עוצמה? אז לכן צריך לדעת שללכת לתרגם את התורה ליוונית, זה הוציא ממנה את הנשמה, לחשוב שזה פה איזה אמירות חכמות של איזה איש חכם שקראו לו משה, ואפילו אם תקרא לו בתואר משה רבנו, זה לא ככה, התורה היא מהשמיים. השמיים זה היינו ממקור אחר, לא שזה הגיע ממקום אחר, זה מקור שאנחנו בכלל לא יכולים להבין. טוב, אז זאת הנקודה השלישית. ועכשיו כמובן שכל הדברים האלה אנחנו צריכים לתקן. כנגד התחלת המצור, אנחנו צריכים לחזק את חומות ירושלים. עכשיו כמובן, מה זה לחזק את חומות ירושלים? קודם כל, אולי יש משהו סמלי, נסיים בבשורה טובה. מקווה שזה גם סימן מלמעלה, אתמול התחילו לבנות, כך שמעתי בחדשות 12 בלילה, ואני גם יודע מהבת שלי שגרה בגלל זה צריכה לעבור דירה, התחילו לבנות שכונה בבית תורות בירושלים, אחרי 6 שנים של עיכובים. גם כשלא הייתה הקפאה, הייתה הקפאה סמויה, יש גם תורה שבעל פה בפוליטיקה, כן? אבל, אז ברוך השם, אתמול נתחיל לבנות, שיש סימן טוב, שכבר מאשרים לבנות ליהודים, במה שנקרא, מעבר לקו הירוק, ברוך חוצפתה, כן? שהיה צריך להיאבק כל כך הרבה שנים. בכל אופן, ענייננו להבין שירושלים מסמלת את הקודש, כן? שקדושה ומלכות, זה האחדות, זה כל מה שדיברנו פה בעניין. זה מה שיחזק את החומות. לעומת ההפרדה שבין תורה ולאומיות, אז יש לנו את עזרא הסופר, שהוא הבין שעם כל הגדלות שלו בתורה, אז עכשיו הוא צריך ללכת לעסוק, להעלות את האנשים מארץ ישראל. ומה שהוא הצליח, עם המעט הזה, הצליח להקים בית מקדש שני. נכון, זה לא זה, זה לא בית ראשון. אבל הוא הצליח, והצליח הרבה. אז בעזרת השם, שנזכיר גם אנחנו, וכמובן הנקודה האחרונה, מה שדיברנו, זה שלעומת תרגום התורה ליוונית, אנחנו צריכים כל הזמן להבין ולחפש את פנימיות התורה, ולהבין שאגואים בכלל לא יכולים להתערב בעניין הזה. בעזרת השם, שנזכה לתקן, ונזכה לאור חדש על ציון.